ועכשיו אנחנו בפינתנו, היו ועודם, אנחנו ממש היום תוכנית עם הרבה מאוד נוסטלגיה, ונוסטלגיה שמעוררת בנו רגשות של געגועים ושל הכרת טוב ותודה, והפעם אנחנו רוצים לדבר על לאה גולדברג. לאה גולדברג שהלכה לעולמה ב-15 בינואר 1970, היא הייתה משוררת, מהמשוררות העבריות הידועות והחשובות ביותר, סופרת ילדים ומבוגרים, מתרגמת מחזאית ועוד ועוד ועוד. ואנחנו מבקשים לדבר עליה עם דוקטור אבי אלון, חוקר ומרצה על שירה. ערב טוב אבי ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב יהודית, תודה שאת מערכת אותי בתוכניתך, שלום.
שלום וברכה. לאה גולדברג, אז אם אתה יכול, אתה יודע, זה הרי עולם כל כך עשיר וכל כך הרבה פנים וכזה עומק, שאני חושבת על זה, בסוף מניין שנותיה לא היה מאוד גדול, אבל היצירה שלה נראה שיכולה למלא חיים של הרבה מאוד אנשים. אז מה, אולי נתחיל קצת עם סיפור חייה לפני שנדבר על יצירתה?
אז כן, קודם כל זה נכון, המשוררת הקודמת שהייתה לשירה העברית זאת רחל. רחל הייתה המשוררת הראשונה, אלפי שנים כותבים שירה, שיר השירים, שירת ספרד, אבל זה רק גברים.
כן.
ובפעם הראשונה רחל מתחילה בשנות ה-20 לכתוב שירה, והיא נפטרה ב-34, ולאה גולדברג, שאנחנו עליה מדברים, היא המשוררת כביכול שנכנסה לנעליה של רחל, אבל היא עשתה הרבה הרבה מעבר, זה מה שנקרא אימפריה ספרותית של אדם אחד, יש לזה מעט דוגמאות בעולם של אישה שעוסקת בשירת ילדים, בשירת מבוגרים, בתרגומים, בפרופסור לספרות, ובמחקר, ומחזות, ובאמת היקף יצירה אדיר, שמשפיע על התרבות העברית בצורה כל כך משמעותית, זאת אישה באמת מעבר לה, נכך שהיא בן אדם מרתק ואוהב ילדים ואוהב אדם, פשוט ההיקף הספרותי שלה הוא בלתי נתפס. וכן, היא נולדה בקובנה, ואת ככה השמעת את השיר מכורה שלי, שיצר הרבה ויכוחים, האם השיר מכורה שלי, ארץ נוי אביונה, יפה ועניה, האם זה על קובנה, או האם זה על ישראל, זה לא כל כך ברור, כי יש לה...
אולי גם וגם.
כן, נכון, נכון. שתי מולדות בעצם היו ללאה גולדברג, המולדת האמיתית והמולדת של הנפש. אז זה נכון שהיא נולדה בקובנה, ואחרי תואר ראשון, עם משפחה יהודית כמובן, אברהם וצילה, בת יחידה, והיא ממשיכה לתואר שני בגרמניה, רוצה לכבוש את העולם, ברלין, 1930, שלוש שנים לפני שהיטלר מתמנה לקנצלר גרמניה. מי היה מאמין, היא לא האמינה שכך יהיו פני הדברים, ובאמת כשהמצב נעשה גרוע בגרמניה, היא מסיימת כבר דוקטורט, ומגיעה לארץ ב-1935.
שצריך לומר שבאותה תקופה, לא הרבה יהודים הסכימו להקשיב לכל האותות הללו.
זה נכון, אבל אצלה, במקרה שלה, זה נוצר לחץ של המפקד, שיצר צבא של משוררים שנלחמים בביאליק, קוראים למפקד הזה, זה אברהם שלונסקי, הוא מאגד סביבו את אלכסנדר פן בשנות ה-30, אלתרמן שלומד אגרונומיה, והוא מנסה למשוך אותו אליו, בשביל ליצור איזושהי שירה חדשה בארץ, שירה מודרניסטית, אוניברסלית, וצריך גם איזשהו ציר נשי. אז אברהם שלונסקי עוזר לה בסרטיפיקט, ומשכנע אותה, ואפילו ספר ראשון על חשבון הבית, הספר הבכורה שלה, הביקורית, וכך היא מגיעה לארץ.
כשהמשימה היא להתמודד עם ביאליק, מה שנקרא, מאז זה לא השתנה, כן.
כל דור מנסה, את יודעת, זה בעיקר הגברים, הם תמיד במאבקים כאלה, לכבוש את זה ולהפיל את המלך הקודם. יבוא אחר כך נתן זך ויעשה להם מה שהם עשו לביאליק. למרות שגולדברג היא לא כל כך, היא תמיד העריכה את הדור הקודם, לא היה לה עניין בריבים מיותרים.
ואז היא מגיעה לארץ, בעצם היא מגיעה בגפה?
היא מגיעה לבד, די מהר, אמא שלה מצטרפת אליה, ואבא שלה נשאר שם, אבא שלה למעשה במלחמת העולם הראשונה, הוא התערער נפשית, בגלל כל מיני התעללויות פסיכוטיות שערכו בו החיילים הליטאים, ובשובה מרוסיה לארץ. והיא באה עם אמא שלה, והיא תחיה איתה בעצם מתל אביב, ואחר כך ירושלים. בשנות ה-50 היא תעבור לירושלים, להיות פרופסור באוניברסיטה העברית, ואמא שלה בעצם חיה איתה, אמא שלה האמת המשיכה יותר מעשור אחריה. והנה עוד הישג מדהים של לאה גולדברג שלא נתפס. את יודעת, פרץ הלחנים של שירי משוררים מתחיל ב-1970, עם יצחק ליבני וכן הלאה, ולאה גולדברג נפטרה, כפי שציין, בגיל 59, ב-1970. עכשיו, המשוררת אולי המלחנת ביותר בארץ, ויש כאלה גם אומרים בעולם, למה? שירי משוררים זה אופנה ישראלית מאוד. זה משהו שהוא, פיוטים שהולחנו פעם, ו... זה מאוד מאוד אופייני לתרבות הישראלית, לקחת שירי משוררים בשנות ה-30 וה-40 ולהלחין אותם. יש כמה סוכנים שעשו את זה, נעמי שמר, אריק איינשטיין, יהודית רביץ, ומה שמדהים שמעל 400 לחנים לשירים שלה, והיא שמעה מעט, היא שמעה את פזמון להקינטון, זה עוד היה בחייה, כן? לילה לילה מסתכלת הלבנה, אבל את מה שהשמעת למשל בפתיח, מכורה שלי, היא לא שמעה מעולם את הלחן הזה, או את האומנם עוד יבואו ימים, אבל היא שמעה את זה בלב. היא הייתה משוררת שיש לה משקל וחריזה. הדור האחרון של המשקל והחריזה, אפשר להגיד. אז שיבוא נתן זך ויגיד, חריזה זה לילדים, מדברים בשפת היומיום וללא חרוזים.
וואו. ובאמת היכולת הזאת להיות מאוד מאוד משמעותי ובהרבה מאוד רבדים, גם למבוגרים וגם לילדים, רק נזכיר שהיא כתבה את דירה להזכיר המפוזר מכפר הזר, מה עושות הילות ועוד ועוד, שורה ארוכה של פזמונים ושל שירים וספרים, וכמובן כל העושר בשירה למבוגרים. כמה דוגמאות כאלה יש?
את צודקת, את צודקת, יונה וולך, זלדה, רחל, דליה רביקוביץ' היו משוררות, פרסמו 200-250 שירים בחייהן, וזו הייתה היצירה שלהם, יצירה נפלאה, אני חלילה לא עושה השוואות, אבל לאה גולדברג לעומתן, זה בצורה אינטנסיבית, גם שירת ילדים וגם שירת מבוגרים וסיפורי ילדים, וזה סופרת אשת מילה בעצם בכל רמה חבריה. אמא שלה אפשרה לה את כל זה, היא עשתה את הכל על מנת שהבת תעסוק רק בזה. אמא שלה בגאווה כתבה על המצבה שלה כשהיא נפטרה, אמא של לאה גולדברג, ובאמת הייתה גאה שתפקיד חייה זה לאפשר לה את כל היצירה הזאת, וכן, ב-1935 לאה גולדברג מגיעה לארץ, היא מתחילה לעבוד בעיתון דבר ודבר לילדים. כבר אז מזהים שיש לה כישרון לילדים, והנה דוגמה, 1938, שהיא בת 27, היא כותבת את סליחות, באת אליי, תנאי לפקוח, וגופך לי מבט וחלון וראי, ובאותה שנה בדיוק, את ערב מול הגילן. האילנות כל כך כבדים, כופף הפרי את הבדים, שיר אחד זה שיר תשוקה לגבר, כן? ולמדתי שם לכל ריס וציפורן ולכל שערה בבשר החשוף. כך היא כותבת בסליחות, פעם ראשונה שמשוררת כותבת תשוקת בשר, תשוקת גוף. מצד שני, הרוח הזה של ישוב תלה אל חיק האם, ישכב בדיר וירדם, היה לה לב, כן. גם לב בוגר וגם לב ילדותי.
ממש, והיא מעולם לא בנתה משפחה, זאת אומרת, הדבר הזה מקבל עוד משנה תוקף, נוכח העובדה שהיא מדברת את שפת הילדים מבלי שהיו לילדים שלה.
מעניין, נכון? לפעמים אומרים, אדם שצריך, שעוסק בטיפול בילדים, חייב לטעום מטעם ההורות, אז הנה, מוכיחה שהיא מבינה את עולמם של הילדים כל כך טוב, ואת יודעת, הייתי בארכיון שלה, אני גדלתי בחולון, וכל כך ריגש אותי לראות פתאום מכתב שהיא כותבת לתלמידים בחולון, ולנעמה מורתם, ברכת תודה בחרוזים, לנעמה וכיתתה, לפרחחים העליזים, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק, אני מציג את זה בהרצאות שלי, ועמיחי, אלתרמן, קיבלו מכתבים מילדים, אבל לא תמיד היה להם פנאי לענות, וכל מכתב ינתה לכל ילד, לכל כיתה, ועוד בחריזה שהייתה משקיעה, שיר חד פעמי, אתה יודע, שיר שרק חוקרים כמוני יבואו ויקראו אותו. אז בעניין הזה באמת זה מדהים. ולגבי זה שלא יהיו לילדים, אני חושב כחוקר, באותה תקופה פטריארכלית, גם רחל זה ככה, אבל אצל לאה גולדברג זה או-או. כלומר, זה או לגדל ילדים, צהרונים, להכין קציצות, וכל מה שאומר להיות אמא, או להקדיש את חייה לספרות. ואמרו לה כולם, המורים וההורים, שאת מכוננת ואת אחת בדור, וקשיבי, כשאדם מקבל תפקיד כזה, לא כל אדם מסתבר, אולי, כן? היום זה קצת יותר מקובל, קצת יותר. לא כל אדם אולי התפקיד שלו זה בתוך מסגרת משפחתית והורות. אני חושב שיש לה המון ילדים ללאה גולדברג. השלושת הבנות, שלוש הבנות שלי הן בנות של לאה גולדברג, במובן הזה שהן גדלו על השירים שלה.
לגמרי. דוקטור אבי אלון, תודה רבה רבה על האופן שבו...
תודה לך, לדבר עליה.
כן, לגמרי. תודה רבה רבה שבאמת שיתפת מידעותיך העשירות כל כך על העולם הזה שיצרה לאה גולדברג, עליה שלום.
תודה רבה לך.
תודה ושבוע מבורך.
כל טוב.